לא לשכוח מהר ולילה פטירת הרשש. זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, שיעמוד בתפילה עלינו בשמיים. אז היינו אנחנו בדיוק, והיו הרבה שאלות, חלק אני הבטחתי לכם לשבוע הזה. אני לא יודע אם כולם הגיעו, אבל בהמשך יגיעו. אז דיברנו על פתיחת ההיכל. אתם זוכרים? שר כוח. אז בפתיחת ההיכל הכל תלוי, נעשה סיכום, תלוי במנהג אותו מקום. יש מקומות שמוצאים את הספר תורה סגור, ויש מקומות שמוצאים אותו פתוח. אבל נסביר את המעלה של פתיחת ההיכל. רבנו הארי בפירוש כותב דרוש ארוך על זה. יש גילוי אור גדול מאוד שנעשה, וזה לא משנה שבת, חול, ימים טובים. כמובן יש מדרגות, אבל לגבי העצם הפתיחה זה אותו דבר. בעצם פתיחת הארון, דלתות הארון וגילוי הספר תורה, זה יש בזה מעלה גדולה מאוד. מעלה, אני אסביר רגע, אתה צודק, השאלה שלך במקום. הכוונה, זה שפותח הוא גורם לכולנו לזכות לאור הזה. אז כולנו זוכים, אבל מי הוא מקבל שכר על זה שהוא זכה לפתוח את ההיכל? לכן גם בדרך כלל מכבדים את האיש הכי חשוב, כמו שהזכרנו בשם הרב חידה, שאם הוא זכה בפתיחת ההיכל ואביו או רבו זכה באיזה הקמת ספר תורה או גלילה, אז הוא יזמין את הרב שלו, את האבא, את הזקן. עכשיו זה מעלה אחת. מעלה שנייה, יש עצם פתיחת הספר תורה וגילוי הכתב לציבור. זה שתי אורות שונים שמתגלים. כך רבנו הארי העריך מאוד בשער הכוונות וגם בספר פרי עץ חיים. ואני חוזר עוד פעם לסכם, המנהג המקורי היה גם בטבריה, גם בצפת, גם פה בירושלים, בהרבה ערים קדושות שהיו מוצאים את הספר תורה סגור. זאת אומרת, היו פותחים רק את ההיכל, משאירים את הספר תורה סגור, אומרים פסוקים וברך שמה ומה שאומרים, מולכים אותו סגור, מגיע לטבעה, יבוא אדם אחר, פותח את הספר תורה, והוא מראה את הכתב לכל הקהל, כמו שמובא במסכת סופרים. במסכת סופרים, הברייתא שם כתבה באריכות גדולה ובשבח עצום על הזכות שכולם באים, כך כתוב שם, אנשים, נשים וטף, לראות את הכתב של הספר תורה. עד כזה כך אמרתי לכם שהמהרין כתב שהאשכנזים תקנו שיתחו את זה לאחרי הקריאה. נעמה, כיוון שהיו באים, רואים את הכתב ובורחים להם. אז אמר להם ככה, נשאיר את זה לסוף. אז זה דבר אחד. אבל בירושלים נהגו, שינו את המנהג. ואמרתי לכם למה. הרב חידה כותב את הסיבה. זה התחיל לפני 250 שנה, כשבבית הכנסת האיסטנבולי, שעד היום הוא קיים, בעיר העתיקה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שם, הכנסת הוא ארוך וצר. אז הציבור רובו נמצא רחוק מארון הקודש. אז אי אפשר יהיה, גם אם הוא ירים את זה בטבע ויראה את הכתב, לא כולם יראו את הכתב. אז תקנו שהספר תורה יוציאו אותו פתוח. והוא יוליך אותו פתוח ויעשה סיבוב את כה עד קצה הכותל השני המערבי. נגיד זה בכותל המזרחי, הוא הולך עד הכותל המערבי של בית הכנסת, וכולם רואים את הכתב וחוזר לטבע, וגם שם עושה סיבוב ומראה את זה לכולם. אגב, הסיבוב, תדעו, אני אחזור, ואני שבוע שעבר לא עניתי לך על השאלה, אני זוכר את זה, חובות אני רושם אצלי בראש. אז הסיבוב תמיד הפך כיוון השעון, ומה שעושים היום הרבה עושים לא נכון, אבל אני לא אוהב להתווכח. הם נשארים בשלהם, שישארו בשלהם. הסיבוב צריך להיות בצורה כזאת, כך, ולא בצורה כזאת. השעון מסתובב משעה אחת לכיוון שעה שש, ומשש לשתים עשרה. אנחנו לא כך. משתים עשרה לשש, ומשש לשעה שתים עשרה. אז אם כן, כי ככה הסדר. הסדר הוא מזרח, צפון, מערב, דרום. זה הסדר. גם פתיחת האחל, אותו דבר היא תהיה. פתיחת האחל, אני גם יש לי הוכחה, יהודי יקר אחד, הביא לי יום אחד בהפתעה. הביא לי תמונה של מור אבי בשעה פתיחת האחל, ואתה רואה בפירוש איך שהוא עומד בצד הזה של האחל, כלומר, בצד השמאלי של הציבור, והפרוכת, הוא הזיז אותה לכאן, משם לכאן, זאת אומרת, מזיזים אותה מכאן. רוב העולם לא עושים ככה, עושים הפוך. אני היה בית הכנסת אחד, לא אגיד איפה, שאני לפעמים הציבור, אחרי השיעור, היו מזמינים אותי לעשות פתיחה. אז פתאום אני בא לפתוח איך שאני רגיל, אני רואה שהם כאילו קשרו את ה... את ה... את הפרוכת, ולא רוצים להזיז אותה. אחרי זה, כשראו שאני ניסיתי, וניסיתי פעם ושתיים ושלוש במתכוון, אז שינו. אבל בכל אופן, זה הסדר. הסדר הוא שיהיה תמיד משעה. אבל זה לא נורא. אם עשו הפוך, לא נורא. אבל נפקה מנעה לעשות כמו שצריך לעשות, כך היה מנהג בתאל. תמיד כך להסתובב. עכשיו, הספר תורה נפתח, אז יש לי שני עניינים, כך אומר רבנו הארי, שפתיחת ההיכל עצמו זה שערי ההיכל למעלה, זה מקום מאוד גבוה, והוא קורא לזה בקיעת האור של הספר תורה עצמו. אחר כך יש פתיחת הספר תורה, שזה בקיעת הכתב. אז גם אצל האשכנזים זה יכול להיות. למשל, גם אצל האשכנזים, לו יהיה, כמו שיש בטבריה המנהג ובצפת, גם אצל הספרדים, שעד היום, שמוצאים את הספר תורה סגור, אז גם אצל הספרדים, האשכנזים, הספר תורה יוצא עם לבוש מעיל, ואחר כך מגלים, מוצאים את המעיל, והכתב מתגלה. אלא מה? אנחנו, כשאנחנו נפגשים בבית כנסת אשכנזי, משתדלים לעשות בין עולה לעולה, להתגנב ולהסתכל על הכתב. למה? כי הם מראים לנו את הכתב אחרי הקריאה, כי ככה מנהג שלהם. אבל יש עניין לראות את הכתב לפני הקריאה, באמצע הקריאה, או לפני סיום הקריאה. כיוון שרבנו הארי העתיר שבחים נוראים על מי שזוכה לראות את האותיות של הספר תורה לפני או באמצע הקריאה שלהם, הן מאירות באופן עצום מאוד לנשמה של האדם. עד כדי כך, עד כדי כך תאר לך שהפוסקים כתבו שאישה בימים שהיא לא תאורה לא תסתכל באותיות. עד כדי כך. אז אם כן, תבין מפה כמה מעלה. וגם אם מסכת סופרים אומר שגם תף, ילדים, תינוקות, יש לזה עניין שיראו את הכתב של הספר תורה, מפה נבין איזה מעלה זאת. תיקון לפגם הרעות, זה הרב ראשית חוכמה, הביא אולי 16 דברים לכפר על הראייה, אחד מהם ראיית כתב הספר תורה, ראיית הספר שהוא לומד, ראיית חכם שנותן שיעור, ראיית הכותל המערבי, ראיית האוויר של הר הבית, יש כמה דברים, ראיית הציצית, יש בזה, כל זה מתקן את העיניים. מה רצית? גם אם לא פתוח במקום, לא צריך שיגלול. לכן תדע למה היו מזמינים את פתיחת ההיכל לתלמיד חכם, מפני שהוא איש יש לו דעת, שהוא פותח את הספר תורה הוא רואה אם זה פתוח במקום, ואז אם לא אז הוא גולל אותו עם המטפחת, כי אסור לגוע בספר תורה ערום, הוא גולל אותו במטפחת לאותו מקום, ואז זה יוצא אוטומט לאותו מקום. אבל כשהוא לא ראה באותו מקום זה לא טוב, לא צריך, לא צריך לעשות דבר כזה. לכן צריך להיזהר. לדוגמה רגע אחד, לדוגמה שבת הזאת, הנה איזה פרשה אנחנו? בשלח. אז בשלח, בכל הספר תורה זה כך. ויהי בשלח פרעה את העם, זה בשליש האחרון של העמוד. והוא מסיים, בני ישראל הוצאים ביד רמה, זה העמוד השני. אז קורא בתורה שיש בו דעת כבר במנחה של שבת, שסיים השלישי, הוא גולל את הספר תורה חזרה לעמוד הקודם, כדי שביום שני יבואו לפתוח, או בשבת הבאה, יפתח ישר בויהי בשלח, ולא במקום שהוא לא המקום שלו. סליחה, לא, זה לא נקרא. אני פשוט מחזיר אותו לתחילת הפרשה. על צד שאולי יבואו איזה מניין אחר ירצו לקרוא, מה בכך? זה לא נקרא מכין בגלול עמוד אחד, זה לא נקרא מכין. אין בזה איסור. לא, אסור. אז אסור שהכתב, אדרבה, בגלל שיש אור כזה גדול, אסור שהאור הזה יבוזבז לחינם ואנחנו נזלזל בו. ולכן צריך לחסות את הספר אחרי שסיים את הקריאה. גם יש עוד דין בגמרא, הגמרא אמרה שאסור שיבוא מישהו ויחשוב שהברכה מופיעה בכתובה בספר תורה עצמו. אפילו במגילת אסתר החמירו וכתוב שלא יכתוב את הסופר את הברכות על הקלף. אז צריך שיהיה הבדל בין הקריאה לבין הברכה. אז זו הסיבה שעשו כך, שמכסים את הספר תורה במפה. וגם יש עוד עניין, צריך לדעת, הרבה לא שמים לב, ולצערנו זה קורה גם אצל בישיבות, לא מלמדים אותם הלכות. אבל אבל למשל הוא עולה לספר תורה, הוא מחזיק ביד שלו, ביד השמאלית, את המטפחת, וכשאני נמצא אני לוקח לו את היד הימנית ככה בעדינות ושם לו אותה, כי הוא צריך להחזיק ביד ימין את הספר תורה. ובשעת הברכות שתי ידם צריכות להחזיק בספר התורה. אז איך? אצלנו הספרדים שזה בתוך תיק פתוח, אני לוקח את המפה, פורס אותה מעל הספר תורה ונוגע במפה ולא בספר, ושם אותם את שתי הכפות ידיי על הספר תורה, מברך את כל הברכות, מסיים, עוזב את השמאלית, מגלה את הקלף, נוגע, וכל הקריאה אני צריך להחזיק בספר תורה, אפילו בתיק ביד ימין, כל הקריאה עד שמסיים. עוד פעם היד השמאלית עולה, מכסה את הספר וקורא. משלים לפני הקדיש, צריך לשים לב על זה. לפני הקדיש אני תמיד מעיר להם, סגור את הספר תורה. סוגרים, קוראים את הקדיש, ואפילו שאחר כך יש לי מפתיר שהוא קורא את אותה, כמו פרשות האלה, הוא קורא את אותה קריאה. בסדר, יבוא המפתיר, יפתח את זה עוד פעם ויקרא. הרי הקריאה של המפתיר היא לא חיוב. כל הקריאה של המפתיר זה כדי שלא יקראו נביא. אז איך יקראו נביא? תקנו שיקראו קודם בתורה ואחר כך נביא. אבל זה לא חיוב, חוץ משבתות שיש בזה חיוב. ככה אנחנו עושים, אנחנו נחזיקים את הקלף עם המטפחת, במטפחת בשולי הקלף בתחתית של הספר תורה, ואז והוא קורא את הקריאה. כך צריך לעשות, זה חשוב מאוד. גם תדע כלל, אף פעם אני לא נוגע בקלף, אני נוגע בקלף רק באמצעות המטפחת. ובשעת הברכות שתי הידיים יהיו נוגעות מימין ומשמאל בקלף, ובשעה לא הברכות אלא בשעת הקריאה רק יד ימין. אותו דבר בספר תורה של אשכנזים, אני לוקח בעמודים, זה נקרא, הם קוראים לזה עץ חיים, זה העמודים של עץ החיים, אני מחזיק בו, הקורא מחזיק בשמאלי, אני קורא, מחזיק, העולה מחזיק בימני כל משך הקריאה. סיימתי את הקריאה, אני גולל, מחזיק בשתי ידיים ומברך. כך צריך להיות. אז זה הוא הדין. אין הבדל בין אשכנזים וספרדים בעניין הזה. זה הלכה מפורשת. כן, כן. ודאי, כל, איך ששימו, תדע, כלל ברזל, לא מגלים את הכתב רק בשעת קריאה. לפני הקריאה לא מגלים, אני רק מסתכל איפה הכתב ומכסה, איפה קוראים ואני מכסה, סיימתי לקרוא, מיד מכסה. זה כלל ידוע. וגם בין עולה לעולה, שרים, שרים עולה בר מצרה, חתן, אבי הבן, או אחד התרנגולת שלו איתי לשתי ביצים. יש כל מיני זה, חביבי, יש אירועים, חיים מעניינים. כן. אז בסדר? אז אם כן, צריך לדעת, עכשיו גם שתדעו ששעת פתיחת האחד היא שעה יקרה מאוד. מתי שעת, מה היה לך שאלה? בשעת פתיחת האחד, תדעו, שחרית של שבת, יש לזה מעלה גדולה מאוד, אבל יותר מהכל אין כמו מנחה של שבת. אז זה נקרא עת רצון, מי שכתב על זה, רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, בעדרה, כתב שאז מתגלה אור גדול שאין אותו כל השבוע. זה האור מתגלה, ובכוונה תקנו חכמים שזה יהיה לפני התפילה. תארו לכם מה זה. בבוקר, מתי אנחנו קוראים בתורה? אחרי שחרית. אבל בצהריים לא כך. אלא קוראים בתורה לפני מנחה. לפי הפשט, יש, תמיד תזו, יש שני טעמים, גם לפי הפשט, גם לפי הסוד. לפי הפשט, כמה שבבוקר אנחנו חוששים לאנשים שהם מאחרים לבית הכנסת, תראה כמה חכמים שמו לב. אפילו לאדם שהוא מאחר עצלן, עד שקם ומשפשף את העיניים, ושוטל לו את הקפה שלו, ואת אני יודע מה, עד שהוא מגיע לבית הכנסת, גם לא דאגו שהוא ישמע קריאת התורה, תקנו קריאת התורה אחרי שחרית. אבל במנחה אין את העניין הזה, אז תקנו לפני. אבל לפי הזוהר, לא זה הטעם. בשחרית אני לא יכול להשיג את האור של הספר תורה, רק אחרי שאתפלל שחרית. אז נפקא מינה, לפעמים בן אדם מפספס, אז הוא שומע קריאת התורה, אחר כך הולך מניין אחר לקרוא שחרית, בסדר, הוא טוב עושה, אבל זה לא נכון. זה לא נכון מבחינת סדר האורות למעלה. ואילו במנחה, אומר רבנו הארי, הוא מפרש דברי הזוהר, שבמנחה בשעת העמידה מתגלה אור עצום מאוד, איפה? ועל מנוחתם יקדישו את שמך. גם בלחש וגם בחזרה. היוד ג' מידות, ברוך הבא! איזה רעש נהיה, חשבתי איזה אדמור מפלסטין הגיע. וואו, 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 אבל לא שמנו לב, הייתי שר. וואו, 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 יופי, יופי, יופי. גם להיית כמה ימים, גם איחרת. אין דבר, מותר לך, מורים מעל הזמן. אז איפה היינו, כן, פרשת המן, לא המן. כן. ואיפה היינו אנחנו? אז במנחה י' ג' מידות של רחמים, תארו לכם מה זה, הם נפתחים בשעת מנחה. ולכן המקובלים היו מתפלים מנחה גדולה, כדי שהאור הזה יתחיל מהצהריים וימשך לכל היום. זה רעבה דרעבין, ככה זוהר קורא לו. זו מעלה גדולה מאוד מאוד. אז וגם נפקא מינה, למה הבאתי כל זה? שאדם יש לו איזה דבר שמפריע לו מאוד, למשל איזה בן עצלן שעוד לא התחתן, תבקש עליו בפתיחת האחד. גם הזכרנו לכם בימים נוראים שיש עניין גדול בשעה פתיחת האחד להתפלל על הילדים שיהיו יראי שמיים. תדעו רבותיי שזה העתיד שלנו בעולם הזה ובעולם הבא. מסכן אבא שהולך לעולם הבא והבנים שלו לא הולכים בדרכי השם. זה ממש לבכות. כי אתם לא יודעים איזה דין יש לאדם שם למעלה, שיספרו לכם אלף סיפורי סבתות. אפילו גדולי ישראל היו רועדים מהדין שיש שם. תראה מה כתב הרב חידה עליו השלום. כל מי שיקרא את רבנו חנן בן זכאי בשעת מיטתו, שהוא היה בוכה, ואמרו לו תלמידיו, רבנו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק. אז מה הוא אמר להם? לוקחים אותי למשפט וכו', כל המעשה שם, ואני לא יכול לשחדו, לא בממון ולא בדברים. אז הוא אומר, ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנם, ואין יודע באיזה דרך מוליכין אותי. אז אומר רבי הרב חידה, יסמר שערות אנוש שקורא מנוחם בן זכאי נשיא ישראל, ענק שבענקים, פעם אדם לא כדמו בבית המדרש, ולא מצאו יושב ובטל אפילו רגע בחיים שלו, ולא הלך 400 בלא הלכה, ולא הניח מקרא, משנה, מגין, מה לא, דבר גדול, דבר קטן, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, שיחת קלים, הכל היה יודע. אמר כך, אומר, אנחנו אזורי קיר, הרב חידה אומר על עצמו, מה נענה אחריו? אז לכן אדם פלל על הילדים שלו ושלמתי את האחד יותר מהכסף, מהדירה, ממס הכנסה, מן יודע מה, מכל הגזרות שיש לנו מסביב, כל זה דברים בטלים לעומת שהילדים שלנו, ולא רק הילדים, בני בניו, שיהיו עובדי השם באמת בלב שלם ובנפש חפצה. ואין, תדעו, אין תפילה שהולכת רקם, גם אם היום זה לא עוזר, בעוד שנה, בעוד 10 שנים, בעוד 50 שנה זה כן יפעל, וזה לא הולך לחינם. לכן, ומתי הזמן הכי זה? מנחה של שבת, אבל לא להאריך, דבר קצר, שבניי ילכו בדרכי השם. מספיק 3 מילים, בשמיים מבינים מהר את מה שאתה אומר. וזה יבקש האדם, זה שעת רצון גדולה מאוד מאוד מאוד, זה שעת פתיחת ההיכל של מנחה, עד כדי כך שרבי אליהו מני כתב, שעיקר אמירת בריך שמה היא בשעת מנחה של שבת, ששם אומר בריך כתרח ואתרח, 3 מילים, ברוך הכתר שלך והמקום שלך, כי במנחה עולים למקום הכי גבוה. ואולי אני קצת עוד מילה אחת אגיד לכם בנושא הזה. למה אתה קוטע אותי? אז אני אגיד לכם עוד מילה אחת בנושא הזה. אדם שמתפלל, תדעו שבכל תפילה אנחנו עושים זה עבודת השם. זה אני אומר את זה בשם הרשש, שמחר בלילה הפטירה שלו, תוך 24 שעות להילולה שלו, הרשש כותב שכל ימי השבוע זה מתחיל ממוצאי שבת עד ערב שבת. כלומר, עכשיו שבת פרשת בשלח, אז ממוצאי שבת שעבר, שהיה, של פרשת בו, אני מתחיל ערבית של ימי החול, של ראשון. אתה מתקן איפה שאתה מתקן, את העולמות. וזה העולמות שלא היה אף פעם. אפילו שזה יום ראשון, עוד פעם זה יום ראשון, לא, זה ראשון חדש. למה? יום ראשון זה, כמה היה, בואי נה תפסיק להתנענע לי באמצע. כמה היה בתאריך של יום ראשון? 7 לחודש שבט, וו היה בשבת, נכון? אז 7 לחודש שבט, תף, אלפים, תף, שין, עין, תת, לא היה אף פעם בעולם. זה פעם ראשונה שהיה, אתה מתקן את הערבית של אותו שייך לאותה יממה. למחרת, בשחרית, מתקן גם את השחרית של אותה יממה. אחרי זה בא מנחה, יבוא בערב ערבית, אפילו שהתפללת פלג המנחה, אין בעיה, זה כבר שייך ליום שני. נגמר יום שני, עכשיו הלילה זה ליל שלישי, אתה ביום ליל שלישי, וכן הלאה. וככה מסתדרים להם, ושם יש מלאך ממונה על הכרטסת, הוא ממלא כרטיס כרטיס. זה לא כמו פה, מתי שהוא רוצה בא, מתי שהוא רוצה לא בא. אין דבר כזה. שם הכל מסודר, תפילה אחרי תפילה, לא נדבר בשיא הרצינות. אדם צריך להיזהר שהכל למלות את תפקידו נאמנה. ואז מגיע יום שישי, מנחה של ערב שבת, היא חותמת את השבוע. אבל עוד לא גמרת. בא הרשע שאומר, תקשיב טוב, יבוא תפילת ערבית של ליל שבת, הוא מתקן את כל הערבית של כל השבוע שעבר. ערבית של מוצאי שבת, יום ראשון בערב, שני בערב, שלישי בערב, רביעי בערב, חמישי בערב, ועכשיו. ומעלה אותו למקום, את כל התפילות, הוא מעלה אותם לקומה יותר גבוהה. ולא רק את ערבית, אלא גם את שחרית ומנחה. אחר כך גמרת? עוד לא. הוא אומר, אתה הולך, אתה עושה סעודה, אתה משלים את התיקון. ממשיך, מגיע, לכן אני אומר לך, לאלה שמכוונים, כיף להם. למה הם יודעים בדיוק מה קורה בעולמות, ומה הם עושים בכל תפילה ותפילה, אז זה מקבל מתיקות ואור שונה לגמרי. לא מה שאנחנו, הפשטנים, חושבים. אחר כך מגיע השחרית, הוא אומר, אתה עולה מעלה את כל התפילות של השבוע האחרון, למדרגה עוד יותר למעלה. אז אם נאמר שזה היה למטה, הרי אנחנו שבע מדרגות בעולם, לא יותר. אז בערבית עלית למדרגה מספר 8, אגב, מלמטה למעלה, שזה בבינה. בשחרית אתה עולה כבר לחוכמה. ובחוכמה יש שלבים. יש לחש ויש חזרה. ואחר כך יש את הספר תורה, שזה אותו אור. אחר כך יבוא מוסף, יבוא הלחש, ואז בחזרה עולים לכתר. לכן אומרים, כתר ייתנו לך. עולים לכתר. ואני חושב שגמרת? לא. יש את צי העלייה, מנחה של שבת. מנחה של שבת מעלים את כל התפילות כולם לכתר העליון ראש כל הכתרים. ויש הבדל עוד פעם גם בין לחש לבין חזרה. ואז בחתימת מקדש השבת אתה סיימת שבוע שלם, סט מושלם של שבוע של תפילות, הכל נכנס ונחתם שם למעלה. ואז בא ערבית של מוצאי שבת, זה כבר שבוע חדש. אתה לא, זה לא עוד פעם חוזרים, ואני יודע מה, כי אנשים חושבים שאני... לא, זה שבוע חדש, אתה מתקן אותו. לכן תראה כמה קדושים החיים, לא לחינם. כתבו רבותינו שאפילו חס ושלום, מי שבשבת הרגיש לא טוב, והוא בסכנה, מחללים עליו את השבת. חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור. שבתות הרבה. הסבירו המפרשים, לאו דווקא שבתות. גם אם הרופא אומר, כך כתב גם רב שלום הזמן לנוער באחד ובשלום, גם אם הרופא אומר, אני יכול להחיות אותו ולהחזיק אותו עוד כמה שעות. כן, תחלל שבת בשביל זה. אבל כתוב שבתות הרבה. אומר, לא, שבתות, הכוונה, מצוות. הוא יענה עוד אמן אחד. הוא יתפלל עוד תפילה אחת, ואחר כך יגיד שלום, גם טוב. אז תראה איזה מעלה יש בתפילות שאדם מתפלל, ואיזה מעלה במנחה של שבת. במנחה של שבת, כותב רבנו ארי, אי אפשר להפסיק אותה, אלא שנקרא בתורה לפני כן. ולא רק שאני אקרא בתורה, עוד דבר, שאני אגיד לפני כן, הוא בא לציון. קדוש, קדוש, קדוש. אומר, זה הטעם שתראה דבר מדהים. ביום חול, אחרי העמידה, אנחנו אומרים, אשר יושב בתך, הוא בא לציון, ואתה קדוש, חזק וברוך. אבל מה קרה כעת בשבת, שאני אומרת, הוא בא לציון במנחה? אז לפי הפשט, יש טעם לפי הפשט. לפי הפשט, תראה כמה דאגו חכמים שלא להאריך את התפילה בבוקר. התפילה בבוקר בין כה היא ארוכה. פה תראה כמה מוסר צריך שלא לעשות יותר מדי. חזן והגבאי צריכים לעשות... תפילתה מהרה, לא לעשות איזה. שעה וחצי גומרים שלום. מה אתה מעריך עם האנשים, משגע אותם? אז הוא בא לציון כדי שלא יהיה תורח ציבור. כתבו הראשונים. אבל לפי הקבלה לא זה הטעם. לפי הקבלה אני צריך לומר, הוא בא לציון ואתה קדוש, ואת כל הסדר של קדושה, קדושה לסדרה, לפני קריאת התורה, ולא תוכל לזכות לאור של קריאת התורה בלי לומר את נפקה מיני זהר האדם מאוד שבשבת להגיע בזמן לבית הכנסת במנחה והשתדל שלפחות לפני קריאת התורה לומר אפילו ביחיד את ובא לציון כדי שלא יפסיד את האור הזה, כי רבנו הרי אומר לא יכול לזכות לאור הזה בלי זה, ולכן זה המעלה של השלוש העליות שיש לנו במנחה של שבת. עכשיו אני חוזר לימי החול, אנחנו מדברים כעת על עצם תיאת היכל, תמיד מתי שיש את צריך תמיד להיזהר שמה שאמר הרב חידה, שאם אביו למשל לקח הלבשת רימונים והוא עושה פתיחת היכל, אסור לו לעשות את זה. כאילו אני לוקח את המצווה היותר חשובה ונותן לאבא את המצווה בסוג אחר, לא. תתן לו את המעלה הגדולה, או אם הוא רוצה שאתה כן תעלה, או שאתה כן תפתח את היכל, או אתה תעלה שישי והוא יעלה רביעי או חמישי, אז הוא נותן לך רשות והוא מכבד אותך, זה משהו אחר. כבוד אדם רצונו, אין בזה שום בעיה. יש עניין מאוד, אני אסביר לך מה. טוב ששאלת. הלבשת רימונים, רבותיי, היא מצווה יקרה מאוד, ואסביר מה היא. יש רבנו הרי דימה, לכן תדע, לא סתם רב חידה כתב שמי שאשתו הגיע לחודש התשעי השתדל לקחת פתיחת האיכל, כי על ידי פתיחת האיכל הוא יגרום שהלידה תעבור בשלום, כיוון שיש לה במקום איפה שהיא יולדת יש שם שתי דלתות ושני צירים, כך אומרת הגמרא, לכן לאישה יש רנב איברים, לאיש יש רמח, רנב איברים שהם שתי צירים ושתי דלתות, לכן בהיכל, זה שאמרנו, יש בתמיד מתקנים שתי דלתות ולא דלת אחת, ואז הוא פותח, ושהוא פותח גם אם בדלת אחת הוא פוגש את הספר תורה, לא טוב לעשות כך, אלא הוא צריך לפתוח את שתי הדלתות ולהוציא את הספר תורה. שהוא מוציא את הספר תורה, הספר תורה זה כמו, להבדיל, זה רומז לילד הנולד, ואז הוא מוציא אותו, הוא מוסר אותו ליד בעל ההקמה, ובזה, בעזרת השם, אשתו תלד בשלום, או יכוון על כל נשות ישראל, כל אלה שיושבות על המשבר. הרב חידה היה מתפלל כל יום, שכל אלה יושבות על המשבר, תלד נעד לחיים טובים ולשלום, בלי שום צער, בלי שום תקלה, ולא יצטרכו לא לרופאים ולא לרפאות, אז הכל בסדר. עכשיו מה קורה? רבנו הרי כותב שיש שלבים בגידול הבלט. תראה, כל דבר בעולם שקורה יש בו סוד ויש בו רמז. הילד הזה שהוא נולד הוא לא שלם בחוכמה, ואתה רואה שהוא לא יודע לדבר, הוא רעב אז הוא צועק, אתה לא יודע למה הוא בוכה, אם חסר לו שינה או חם לו או קר לו או משהו לוחץ לו או שהבטן כואבת לו או השיניים, כל אחד ממציא. אתה יודע שאם תינוק בוכה בו בו בו, אתה שומע 300 דעות ואתה כבר מתבלבל. צריך מיומנות וסבלנות וחוכמה ולדעת מה הוא סובל הילד ולתת לו את משהו, כי הוא לא ידע לדבר. אחר כך זה הולך שלבים, אחר כך אתה רואה שהוא מתחיל להוציא חצאי מילים, אחר כך הוא מתחיל לפסוע וללכת, בהתחלה הוא זוחל, פותח לך את הארונות, הולך לפח האשפה, הופך אותו, נובר שם וכו' וכו' וכו'. אחרי זה הוא מתחיל לגדול והשכל לאט לאט אתה רואה בא בשלבים, ותאמין לי גם בגיל 70 עדיין יש הוא עדיין כמו תינוק שצריך עדיין עוד שלבים ושלבים ושלבים. אז בקיצור, מה קורה? אומר רבנו הרי, מה הסוד של הדבר? הוא אומר, תדע, האדם בנוי מראש וגוף. בראש מה יש? לאדם נורמלי יש שכל, לאלה שלא נורמליים אלה שרצים כעת לבחירות ולזה, שלהם שם תבן. מה נעשה? אז בראש יש מוח. יש מוח ימין ומוח שמאל. לכל אחד יש תפקיד. מוח ימין זה חוכמה, זה אוצר של ידיעות, שמשהו למד, משהו יודע, משהו מחכים, אם זה בענייני חול, אם זה בענייני קודש. בבינה הוא מתבונן וחושב, זה דומה לזה, זה דומה לזה, זה הפתרון ככה, זה הפתרון זה, שהשאלה, אז מה התשובה? זה במוח השמאלי. אבל לפעמים יש ספקות. מי מכריע? הדעת. איפה זה הדעת? תראה, המוח זה כמו בתיקח אגוז, אז יש לו שפיץ בקצה של האגוז, זה השפיץ הזה, זה כאן בדיוק המקום מעל הנקה בסיום הגולגולת. קיצור, יש לך את קדרת הגולגולת, איפה מקום הנחת תפילין? זה על הגולגולת. כאן למטה איפה הדלת? זה כנגד המקום שיש שקע. איפה זה? זה מסתיים פה הדעת. ואז יורדים הרצועות של התפילין, תשים להם, זה אותו סוד. זה יורד מימין ומשמאל. מה זה? המוח, שהוא פועל, הוא יורד למטה, מתפשט, יורד בהתחלה על שתי הכתפיים, אלה נקראים בזוהר טרן עיטרין דקטפין. טרן עיטרין, זה עיטרא דחסד, וזה נקרא עיטרא דגבורה. ומשם זה מתפשט לעמוד השדרה ולרגליים, לבטן, לרגליים, עד אצבעות הרגליים, ובידיים עד קצה אצבעות הידיים. וזה התפשטות הנשמה בגוף האדם, זה בדיוק באותו, זה מפה שלמה, תצייר מפה, אתה ראית פעם איך מציירים שלט של בן אדם, אז זה בדיוק ההתפשטות של הנשמה בתוך גוף האדם. עכשיו, הילד הזה, כדי שיהיה לו חוכמה, אני נותן לו את הרימונים, והוא מניח אותם על טרן עיטרין, זה העיטרין שאמרתי. לכן תראה, פה זה מקום רגיש. לפעמים רוצים לעצבן מישהו, נותנים לו איזה מכה, בוקס, איפה שמים? פה. בקצה הזה, איך זה נקרא? כן, אבל יש שם לעצם הזה. העצם של הכתף למעלה, זה מאוד רגיש. למה? זה צומת של כל העצבים שם. ומשם בא לו המוח מתפשט לכל הגוף. והילד הזה יחכים בתורה על ידי שתיתן לו רימונים. וגם זה סגולה לאריכות ימים. כן, היו חכמים, זקנים, שהיו לוקחים אפילו רימונים. כשאין ילדים קטנים, אז הם לוקחים את הרימונים וזוכים בזה. אני פעם היה אחד שמע את זה, הבא אלינו בימים נוראים, היה קונה רימונים במאות שקלים. יום אחד דפקתי על הטבע, אמרתי, סליחה רבותיי, סלחו לי שאני מתרחב, אבל זה לא צודק וזה לא הוגן. המבוגרים יכולים לקנות פתיחת היכל, הקמה, יכול לקנות עלייה, יכול לקנות מה שהוא רוצה. אבל הילד הזה מסכן יושב פה להתפלל בבנץ, ויושב פותח את הסידור. מה יש לו, מה יש לתת לו? רק רימונים. בבקשה מכם, רימונים, תשאירו את זה לילדים. אתה רוצה, תקנה רימונים, תיתן לילד. אז המצווה גם שלך, אין לך בעיה. הוא רוצה אריכות ימים בראש השנה. בסדר, יש לך אריכות ימים. הוא עוד צעיר, אבל הוא חושב גם על גיל יותר מבוגר, על 122. בסדר. אבל תן לילדים. מה? לא יודע, זה עשו ככה. זה הגבאים. אתה יודע, הגבאים, איזה פטנטים המציאו, גם מי יפתח, מי יבוא ביום שישי ידיק את הוונטלטור, גם מי אני לא יודע מה, כל דבר ממציאים, מה לעשות? אז יש כל מיני שיטות. ברוך הבא חכם שמאי, שיבוא מי? מה אומר? נו, יבוא הבן, מה לעשות? תלוי במנהג המקום. כל בית הכנסת יש לו תקנות. יש בית הכנסת שמתקנים שמי שיש לו שמחה, כל המצוות שייכות לו. ויש בית הכנסת? לא. הוא אומר, תשמע, אם יש חתן, חתן חתן, שתחתן עם כלה, לא חתן בר מצווה, או חתן שקנה בית, חתן, זה לוקח את כל המצוות. אבל בר מצווה, נותן לו שתי עליות בפתיחת האחד. לכן, אז זה הדרך. צריך, הלו, רגע, לא, צריך שיש סדר. בבית הכנסת, לא אחד ככה, אחד ככה, יעשו תקנות לכל הקהל, פה בבית הכנסת, ככה נוהגים. אז אבי הבן, בשביל מה הוא צריך את כל העליות? הוא ייקח, ייתנו לו פתיחת האחד, ויתנו לו איזו עלייה, או גם לאבא שלו, בסדר? הכה, אני מדבר עוד. מה הכוונה שיבוא הבן? הוא רוצה שיבוא לו בן? אז בפתיחת האחד יבוא לו בן? השם ישמור. הלו, אמרנו רק בחודש התשיעי? אם הוא בחודש התשיעי, אז שיקחת ידך. מה אני אגיד לך? יכול להיות, זה פתיחת המזל, אתה רוצה להגיד. נו, מה אני אגיד? בסדר. הוא רוצה לפתוח חנות גם כן. אז הוא קונה פתיחת האחד. למה לא? מה שאלת עוד פעם? מה? לפתוח את האחד, ודאי. מה? לא, אם אמרתי לך שפתיחת האחד, איזה מענה יש בה, בפרט אנחנו פותחים גם את הספר תורה. אז הוא זוכה בשתי מצוות. גם פותח את האחד, גם פותח את הספר תורה עצמו. מה רצית עם הרימונים? מה זה מתי? דקה יוציא, דקה יחזיר. דקה יוציא, דקה יחזיר. אבל אתם מחפשים פטנטים. כן. גם הוא רוצה שאני אגיד לו איזה צבע רימונים גם יהיה. וכמה בומבונים יהיה להם. מה? עכשיו נזכרת, שם ישאל את זה. שניים מקרא ושלוש תרגום. לכן היום אמרתי לך שהיו עושים המקובלים, אמרתי את זה. למה אתה חוזר עוד פעם? שמנחה גדולה היו מתפללים כדי להספיק שהאור רגע קודם יאיר. לכן הגאון מבינה, תראה, עד היום בתי הכנסת שמתפללים לפי שיטת הגאון, הם רואים מתי זמן מנחה גדולה, זה משתנה, לפי הלוח. לפעמים 12:30, 12:15, יש 12:05, יש זה, ככה הם מתפללים. כי ככה הגאון הנהיג, וכך נראה לפי הקבלה, כך נראה גם. כן. אז בואו נמשיך עכשיו רבותיי עוד קצת. בסדר. אז עכשיו אם כן יצא שהספר תורה יש בו מעלה גדולה. עכשיו, בריך שמה. הרי אנחנו מחפשים סגולות היום, נכון? אבל זה מצוות, זה מצוות יקרות מאוד. אתה יודע כמה פוסקים כתבו על זה? אפילו המהר"ל כתב מי קודם למי. למשל, יש לי רשימה בבית הכנסת. מסכנים הגבאים. יש לו שם אחד, יש לו יורצייט. אחד חתן, אחד יש לו אבי הבן, ההוא אבי הבת, ההוא בר מצווה, ההוא יורצייט, אחד יורצייט של אבא, אחד יורצייט של אמא, מי קודם למי, והכל יש רשימה לפי ההלכה, הלבוש, כתב על זה גם כן, מי קודם למי, ולכן צריך זה, ולכן טוב יעשו בבית הכנסת שיש שם קהל גדול בן פורת יוסף, שיש שם מודעה, תקנון, ויהיה רשום שם, מי קודם למי ומי זוכה יותר וזה. אבל מקומות שמוכרים את העליות זה הרבה יותר נוח. אלא מה? כשיש שמחה זה כבר עניין אחר. אז צריך שיהיה תקנות, כשיש שמחה, איזה סוג של שמחה, מי זוכה באיזה סוג של מצווה. ככה ובזה שקטה הארץ. וגם צריך לדעת שגם מי שיש לו יורצייט, לא נורא אם הוא לא עלה לתורה. בכלל לא נורא. אבא שלו יהיה בגן עדן ויגידו לו, יעשו לו השכבה וזה הכל בסדר. רב שמואל סלנט עליו השלום פעם אחת, הרי אצלם היו ככה נהגו, זה ההלכה המקורית. אין שניים אומרים קדיש, אחד אומר קדיש. כמו שלא יכול להיות שני חזנים, ושניהם יגידו וקרא זה לזה ואמר קדוש קדוש, אז אין שניים, אחד אומר. אז היה התור שלו, יורצת של אמא שלו. והיה אותו לילה, כולם ידעו שאותה לילה, אמא שלו זה יום היורצת שלו, הוא צריך להגיד את הקדיש בערבית. והנה היה שם אחד בבית הכנסת שלא עליכם, ביתו יותר לידה קטנה לא עלינו, נפטרה. אז הוא ויתר להו. אז בסדר, עשה לו מצווה. אחרי התפילה שאל אותו התלמיד, הרב, אבל אמא שלך הפסידה. אתה יכול לוותר, אבל מה עם אמא? אומר, אמא שלי הרוויחה מצווה גדולה מאוד, שאני ויתרתי לאב שקול שיגיד קדיש. אפילו שאני קודם, לפי ההלכה, אני עדיף עליו, אבל עשיתי לו חסד, דתי לו הרגשה טובה. כן, גם רבי חיים פלאצ'י כותב, ואם אתה רואה אחד, נלחם איתך על העלייה, תקנה ותכבד אותו. והמצווה היא שלך, אל תדאג. היה בשערי תשובה כותב, שהיה מעשה פעם בבית הכנסת אצלו, בא אחד שהוא היה צריך להיות התור שלו להיות חזן, התור שלו לומר קדישים, כמו שאמרנו, רק אחד היה אומר קדיש. תור שלו, בא מישהו אחר, חטף את הקדיש. אז הוא התבלבל, אמר לו השערי תשובה תשתוק, הוא יגיד את הקדיש, אבא שלך יעלה לגן עדן. זה הולך משל אבא שלך, אל תדאג. אי אפשר לגנוב מצוות מאחרים. למי שייך את המצווה, היא שלו. בשמיים יודעים בדיוק, ולא צריך לזה. עכשיו, בריך שמה. בריך שמה, רבותיי, בפרט הימים האלה, ימי השובבים. יש לה סגולה גדולה מאוד לתיקון פגם הברית, כל השנה, ולתיקון היסוד. זה עניין גדול מאוד. ומי כתב את זה? כתב את זה ספר יש יסוד יוסף בקיצור השלה בליקוטי מעריח, אלה היו שלושה ענקים, והביא אותם רבנו אליהו מני בספרו קרנו צדיק לפני 150 שנה, שאמירת ברך שמה יש בה דבר גדול מאוד, והוא כותב אפילו שטוב יש לאומרו גם בימי החול. ואמרתי לכם שאנחנו נמצאים עם אשכנזים, אנחנו אומרים אותם. או אפילו אם אתם פנים ספרדים, והם לא אומרים. ובינתיים, מי שברכים עושה, בכל מיני, אני יודע מה, מי שברך לנשיא ולאשתו ולמזכירה שלו, ואני יודע למי, ג'הנם, הוא עושה להם לכולם שם. אתה תגיד ברך שמדם הרי על מה? מה, צריך מניין לברך שמה? מה קרה לך אתה? אתה תגיד בשקט, ברוך שם, מי רואה מה אתה קורא? ולכן, מה רוצה? שיגיע רק שלא יתחלו לקרוא. עד הקריאה אתה רשאי להגיד הכל. כמה זמן לוקח להגיד ברוך שם? הרי הוא עושה כאן מי שברכים, מה קרה לך? מה אתה? איפה אתה? אתה לא נמצא בעולם? לכן, תיזהר מאוד לעשות כן. כן. אז במסרת סופרים אני אקרא לכם את הלשון, מה שקראנו כדי לסכם את ההלכה. מיד גולל ספר תורה עד שלושה דפים ומקביהו, ומראה פני כתיבתו לעם העומדים לימינו ולשמאלו, ומחזירו לפניו ולאחוריו. זאת אומרת, בקיצור, סיבוב שלם שמצווה לכל אנשים ונשים לראותה כתוב ולכרוע ולומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. הרמב"ן החמיר מאוד בנושא הזה, פירושו על התורה שם בפרשת כי תבוא, ברוך אשר יקים את התורה הזאת, כותב הרמב״ם, ולעמד זה כתוב ברמינן, לא טוב, לא רוצה להגיד מה, איזה מילה קשה כתוב, אשר לא ירקים את זה לתורה. כותב זה החזן, כי זה התפקיד של החזן. אלא מה, אם מישהו אחר קנה את המצווה, זה שלא. אבל זה החזן שאינו מקים ספר תורה על הציבור, להראות כתיבתו לכל. זאת אומרת, זו האחריות שלו, הוא צריך לדאוג שכולם יראו את הכתב. ואם לא, יש לו אבון. אז לכן, צריך להיזהר בזה, זה גם, גם זה כתוב, שזה סגולה לכפר האבונות. אם אדם חס ושלום נגע איפה שאסור לגוע, והרי אנחנו מחבקים את הספר תורה ומנשקים אותו, מי יודע מה הוא עשה בגלגול שעבר? מי יודע מה עשה, איזה נשמה משורש נשמתו? עכשיו שהוא עושה זה, מחפר. חיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. זה עניין גדול מאוד שהוא פותח את הספר תורה ומוליך אותו ומראה אותו לקהל וגם מחבק את הספר. ולכן יש מצווה, כל אחד מאיתנו לנשק את הספר. הרמ"א כתב שיש מצווה לקחת את הילד, ילד קטן אפילו שלא מבין, שינשק את הספר תורה או לפחות את הארון קודש. וזה מביא לא יראת שמיים. למד את הילד מישהו קטן, לנשק את הארון קודש, ואז על ידי זה כך יזכה שהבן הזה יהיה גדול בתורה. כך היה גם רבי יעקב חגיז, עליו השלום, הוא כתב ספר, אנחנו קוראים לו שו"ת הלקט. לקט זה ראשי תיבות, אנחנו לא אומרים את השם המלא, למה? כי הוא קרא לזה הלכות קטנות. מה הלכות? הלכות ענקיות, הוא כתב. אז אנחנו, אז כל חכמי ישראל שעתיקו אותו, היו כותבים שו"ת הלקט. אתה רואה שו"ת הלקט? זה הלכות קטנות, וזה כמה חלקים. כתב אותו רבי יעקב חגיז, הוא היה פה לפני 350 שנה, רב של ירושלים. הוא כתב שזה הסיבה, כמו שאמרנו, שהאורך של בית הכנסת הייתה פי ארבע מהרוחב. ולכן מוליכים את הספר תורה פתוח, כדי שכולם יראו את הכתב, וכמו שאמרנו, הכל תלוי במנהג של אותו מקום. לכן מי שלוקח הקמת ספר תורה מראש, אנחנו ככה עושים. אנחנו נקלעים לאיזה עיר או לאיזה מקום, שאל שם את הגבאי או את החכם, מוצאים את הספר תורה פתוח או סגור? שאל אותו מראש. הוא יגיד לך, איך שעושים את זה, אני אעשה מנהג. כי כך אמרה הגמרא, אמרה בירושלמי אומרת, אל תלקרתה, פוק בזה. הגעת לעיר, תנהג לפי מנהג המקום. מה רוצה כבודו? מה, מה? לא כלפי? תגיד, את כל הדברים המשונים אתה צריך היום לשאול? אתה מכיר את ה... למה? לא, 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 לא. לא, לא, הוא מדבר על ספרדים כעת, הוא לא מדבר על אשכנזים. אשכנזים זה אשכנזים, וספרדים זה ספרדים. אל תזה. כל אחד יעשה איך שצריך, שמנהג אותה העיר. לכן, יזהר האדם שכך יעשה. עכשיו, כן, כן. אם לא יספיק כולם לראות, והוא שומע שמישהו מתלונן, יעשה עוד סיבוב. מה יש? זה מצווה גדולה. עכשיו, מי שזכה בפתיחת ההיכל, שתדל שהוא בעצמו, אם הוא יכול, אם הוא לא זקן, להוציא את הספר תורה. לפעמים ספר תורה כבד מאוד. זה גם בעיה. יש כאלה, הוא עושה הכנסת ספר תורה, הוא מזמין את התיק הכי כבד שיש בעולם, שיא שיכתב לא יודע באיזה ספר הזיכרונות. מה נפגיד? למה לעשות את זה? למה לעשות את זה? אתה צריך להבין בחשבון שיש אנשים שהם חדשי כוח, והם אפילו צעירים, הם לא... אתה אומר להם, בוא תעשה הקמה, אומר, אני לא יכול. אז כן, הוא לא יכול. קשה לו להחזיק. בפרט בתחילת בבראשית או בסוף דברים. שאז המסע של הספר נמצא בצד זה או בצד זה. גם אצל האשכנזים זה אותו סיפור. אז אתה צריך לדעת איך לאזן את הרמה של הספר. אז לכן, זה שפותח את ההיכל לכתחילה, אם הוא כן יכול, הוא יוציא בעצמו את הספר תורה בידו, ואיפה? בידו הימנית, על צד ימין, ויעביר אותו לשני לצד ימין. אני לא עושה, כשהוא בא, והוא מכין את הכתף השמאלי, הוא אני עוש... לא, אני לא נותן לו את זה. מעכב לו את זה עד שהוא יבין שהוא צריך לקחת את זה בזרועו הימנית. ואז לכן גם כן בחזרה, שמחזירים את הספר. אותו דבר. לא משנה, הוא מוציא אותו סגור או פתוח, אבל בשעה שהוא נושא אותו, תחלה ייסע אותו לצד ימין, אחר כך צריך לפתוח, יפתח. ויד ימין תמיד תהיה יותר גבוהה מיד שמאל. אז איך הנכון לעשות? עושים ככה, הנה. אני עושה לכם הספר, הוא שם את היד השמאלית כאן מתחת לספר, וכאן, הלו! וכאן את היד הימנית יעסק, יעשים כאן. כך תמיד הימין תהיה יותר גבוהה מהיד השמאלית. כמו שהזוהר אמר על הפסוק, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. ידיו, ידו כתיב. וישא, שואל הזוהר, איך יכול? הלו, נשיאות כפיים וקד כהנים, זה שתי ידיים. למה הפסוק אמר ידו? וכאן לומר שהיד הימין תהיה קצת יותר גבוהה מיד שמאל. אז כשהוא פורס את כפיו, אתה תכתוב שם, תקשקש, אחר כך תשאל אותי שאלה שכבר אמרתי, אין דבר. מחול לך. אני מיום הכיפורים כבר חיוונתי בכאן נדרה למחול לך הכל. אז בקיצור, מה הוא עושה? אז היד הימנית, למשל הוא שם את שתי הידיים, אני לא משנה איך שהוא שם את הידיים, אבל הימין יהיה קצת בסנטימטר או שתיים גבוה משל שמאל. ובזה תמיד האדם משתדל שידו הימנית, וזה מכניע את יצר הרע. כנ"ל כתב עליו השלום רערם פפירש, תלמידו של הארי, שנכנס לבית הכנסת, רגלו הימנית תיכנס ראשונה. יש אנשים שהם שמאליים, אין מה לעשות. תסתכל, זה כל אחד יעקב אחרי עצמו, שהוא מתחיל לצעוד, מתחיל עם יש מתחיל ישר ברגל שמאל. הוא מתחיל. כך זה אצלו, השמאל הוא יותר דומיננטי, יותר אפקטיבי. אז בכניסה יכניס רגל ימין. ביציאה מבית הכנסת יוציא רגל שמאל. ואחר כך את רגל ימין. איך עד אפשר? שתדל לעשות את זה. יעשה אימונים בבית, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, ואז הוא יתרגל איך לדעת איך לעשות. עכשיו, יזהר לא לעשות מריבה ולא קטטה לאן שום מצווה. ולכן מצוי לפעמים שיש חתן או סנדק שהם צריכים לעלות לתורה, או אבי הבן, או מי שיש לו יורצייט, אז הוא רוצה שיתנו לו עלייה, ולפעמים אין מספיק עליות. האמת, תדעו לפי ההלכה, וכך צריך לעשות, אבל היום יש מקומות שאתה יכול להפוך סדרי בראשית. יש אנשים, למשל אצלנו יש איזה כהן צדיק, אז הוא מבטח מראש, הוא יודע. למשל יום שני וחמישי, או במנחה של שבת. מה אני עושה? יש לי גם חתן, ויש לי גם בר מצווה, וגם לפי ההלכה יש רב חידה מביא, מי שבא מחוץ לארץ או מעיר אחרת, בא לבקר למשל בירושלים, בכותל המערבי וכדומה, זה נקרא בא לזיירה, יש מצווה לתת לו עלייה. עכשיו מה אני אעשה? הוא ישראל, והשני גם ישראל, יש לי אבי הבן ישראל, ואו יש לי גם עוד איזה אורח. אז מה? הכהן יבוא ייקח, והלוי ייקח, או הכהן לוקח שתיים, והוא לא לוקח כלום. אתה יכול לומר, הגם שיש כאן כהן, יעלה ישראל ראשון, והכהן לא צריך לצאת. מתי, רבותיי, פה יש בלבול גדול, מתי הכהן צריך לצאת? רק בברכת כהנים. מפני שהחזן צועק כהנים, והוא נמצא ולא מברך, יגידו חס ושלום, כך הגמרא אומרת, בן גירושה או בן חלוצה הוא. אבל אז הוא יוצא, בשעה שאומר כהנים, והוא חוזר, איך שהוא שומע את הכהנים מברכים, הוא חוזר ונכנס. אבל בעלייה לתורה, לא, הוא לא חייב לצאת. אני עומד ואומר, גם שיש כאן כהן, יעלה ישראל כמו כהן. ובשחרית למשל, ייתן לו פיצוי, תן לו שישי, תן לו רביעי, תן לו מפטיר, תן לו משהו, ברוך הבא הרב, שם ישמרך, איי איי איי. שם ישמרך. ברוכים תהיו. כבוד. אז אם כן, אבל העיקר לא לעשות מריבה. ואם אתה יודע שיהיה מריבה, תוותר מראש. אמר לי מורי ורבי רבי יהודה צדקה עליו השלום, מעשה שהיה פה בשכונה לפני למעלה מ-70 שנה, הוא עוד צעיר, בחור צעיר. אומר, היה אחד שהיה קבוע, עולה, מפתיר, בשבת מסוימת, שזה היה יורצייט של אביו. ומעניין, זה היה מתכנסת אשכנזים, שמסחריזים את השם. אז הוא כבר הכין את עצמו. הכין את עצמו לקרוא את המפתיר, הכין את עצמו לקרוא את ההפטרה, הכל. ופתאום הוא שומע את החזן, אומר לכם את הצדקה שהוא היה בבית הכנסת. פתאום הוא שומע את החזן, אומר, יעמוד, הוא קוראים לו ראובן, יעמוד שמעון בן, אומר, האיש הזה כבר עמד, איך שהוא אמר יעמוד, האיש הזה כבר עמד, אבל השני, פתאום קם, הוא שומע השם של מישהו אחר, אומר, נפל ומת. אומר, לכן תיזהר מאוד בדברים האלה, להכין את האדם מראש. גבי צריך שיהיה לו 7 עיניים ו8 אוזניים. לדעת אם יש מישהו שיש לו יורצייט קבוע, והוא, למה? כי הוא היה רגיל, 20 שנה הוא רגיל לעלות השבת, מפתיר, פתאום הוא שומע השם של מישהו אחר. זה בא לו בבום. אז תכין אותו מראש ותמנע דבר כזה. אז יש אנשים שהם רגישים. היה פה פעם בבית הכנסת, לפני איזה 30 שנה, בשבת היה אחד צעיר, והיה התחיל להתאמן, לקרוא בתורה. בכל הכבוד היה הזה. קרה, מסכן, התחילו, אנשים אוהבים להתגרות. כנראה היו איזה 2, ככה פרטנרים, שזה. היו מעירים לו, כל מילה, מעבירים אותו, כן נכון, לא נכון. זה, יום אחד, העירו לו, נפל והתעלף. פה, בבית הכנסת הגדולה, זה נקרא הגדולה, נפל והתעלף. היה מעשה, עם איזה בית הכנסת, לא אגיד איפה. זה מעשה שהיה. זה היה כל שבת, היו באים שם חבר'ה, והם שותים לפני כן. שותים בתף, ונעשים שותים גם בתת. ואז הם תופסים את החומש, כל אחד צועק לו, זה מתקן אותו. זה מתקן אותו מכאן, זה מתקן אותו מכאן. יום אחד הוא החליט לעשות להם סוף. הגיע פרשת כי תצא. הוא אמר, אני אעשה להם סוף, ואני, או אני אצא או הם יצאו. ואז הגיע, וכתובת קעקע, לא תיתנו בבשרכם. והם הדע שאומרים, וכתובת געגע, והקוף כמו גימל. אז הוא מה עשה? חוונה עשה, וכתובת געגוע, לא תיתנו בבשרכם. אז כולם התחילו לצעוק, געגע, געגע. עוד פעם הוא צעק, כתובת געגוע. כי אולי מישהו נרדם, הוא יעיר את כולם. אז כל בית הכנסת אמרו, געגע, געגע. אמר, עכשיו גמרתם לגעגע, עכשיו אני אקרא. ועשה להם סוף. אבל בכל אופן, צריך להיזהר. מרן כותב שזה, חס ושלום, נקרא שפיכות דמים. מלבין פני חברו ברבים. לפעמים מתקן אותו על דבר שהוא לא נכון. הגמרא בפירוש אומרת, אפילו הקורא בתורה אמר אהרון, אמר אהרון. את האלף הוא בלע, לא מחזירים אותו. כי אין מילה אחרת. כולם יודעים שזה אהרון. רק הוא לא ביטא נכון את האלף. לא נחרב העולם. נכון שהוא עשה לא כהוגן, אבל לא על זה מחזירים אותו. צריך לדעת איזה דבר כן מחזירים ואיזה דבר לא מחזירים. וזו הסיבה, כך כותב הגאון הסדחמד עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אומר שזו הסיבה שהתירו בשבת למכור את המצוות, שלכאורה זה נראה כמו מסע ומתן. אסור בשבת לעשות מסע ומתן. איך אתה עושה? היו נזהרים, מורבי עליו השלום משל, לא היה אומר 100 לירות. 100. יש בתי כנסת שהיו אומרים סוכריות, קילו סוכריות, 2 קילו סוכריות, 2 קילו, אבל הוא אומר 100. שלא יהיה שם של ממון, כמה שפעות, פחות, אבל שיהיה ברור לכולם. כדי שידעו. אז לכן תקנו שיהיה מותר. אז משלוש טעמים, הם בשביל למנוע מריבה, הם בשביל שהמעות הולכים לצדקה או לצורכי בית הכנסת, והן בשביל שיהיה לחבב את המצוות. השם יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו ולעובדו בלבב שלם, ויקבל תפילותינו ברצון. חזקו ואמצו זכות רבנו שר שלום שרעבי, תעמוד לנו ולכם. הלילה זה רבי שלום שבזי ת', והוא נפטר בן 99, נפטר גם, נולד בתת ונפטר בתת, ולילה אחריו היה הרשש עליו השלום, וזרח השמש ובא השמש. הרב השם יאריך ימיך בטוב, שנותיך בטוב.